שלום וברכה רעים ואהובים, למד בניסן, היום האחרון של חודש הזה, של ניסן, של פסח. חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל ישראל, ואנחנו עם הפרק השני של פרקי אבות לכל השבוע, ובאווירת ניסן ככה, לפני שניסן יוצא ואייר בא, חמישה מי יודע, זה מזכיר ככה את האחד מי יודע, חמישה מי יודע, נו חמישה חומשי תורה, כן, ובפרקי אבות חמישה מי יודע, שאלה מאוד חשובה, קודם כל חמישה פרקי מסכת אבות, שהמהר"ל מלמד שהם כנגד חמישה חומשי תורה אחד לאחד, אבל בפרק הראשון גם ראינו חמישה, כל הפרק היה בנוי על חמישה מי יודע, מסכת אבות בנויה על חמישה, חמישה זוגות מעבירים את התורה מאנשי כנסת הגדולה עד להילל ושמי שמעבירים אל התנאים שמתחילים את כל התורה כולה. וגדול תלמידיהם הוא רבן יוחנן בן זכאי, וחמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, והנה הפרק השני של מסכת אבות. ואז מעבירים את התורה הלאה, וגדולי התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי הופכים להיות רבותיו של רבי עקיבא, וחמישה תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכשכל העולם היה שומם אחרי שמתו 24,000 תלמידיו, שבימי ספירת העומר שלהם אנחנו נמצאים, הלך ושנה את התורה לחמישה תלמידים, ועליהם בנויה כל התורה שבעל פה. חמישה. חמישה זה הבסיס לכל. חז"ל אומרים שחמישה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם, שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה. אתם יודעים מה זו אגודה? אתם יודעים מה זה אגודל, שהופך את היד מארבע אצבעות ועוד אחד לאגודה? אתם יודעים למה זה נהיה אגודה? כי תפתחו לשנייה את היד שלכם ותראו בעזרת השם שיש ארבע אצבעות, ואם הייתה עוד אצבע חמישית או שישית או שביעית, היינו ממשיכים להצביע באצבעות. מה שעושה האגודה, האגודל הזה, שהוא הופך את היד לאגודה, והופך אותנו מכאלה שיכולים להצביע כמו על מסך בסרט דו-ממדי, שאתה רואה אותו על המסך, אבל אתה נמצא פה, ליד שבה הכל בפנים, איזה תלת ממד כזה, כמו קורסה כזאת, חמישה תלמידים, חמישה. אתם יודעים מתי מקים רבי עקיבא חמישה תלמידים? כשהעולם שומם וצריך עכשיו משהו שהעולם ייבנה עליו מחדש, כמו חמישה חומשי תורה, כמו חמישה פרקי אבות. אבל אנחנו היום רוצים לעסוק ברבן יוחנן בן זכאי ולהקדים את חמשת תלמידיו. ממש כמו שקרה אצל רבי עקיבא, קורה גם אצל רבן יוחנן בן זכאי, התלמיד הגדול של הלל ושל שמאי ביחד. הוא הגבר הקים עול, הוא האיש שראה את ירושלים בחורבנה, הוא ראה אותה גם דרך הארון, שם כשהוא הלך ויצא משערי ירושלים ודקרו את הארון כאילו הוא מת בפנים, והוא יוצא ופוגש את הקיסר ומבקש את יבנה וחכמיה. הוא מבקש עוד כמה דברים, ולא נעסוק עכשיו בכל, אבל אותו רבן יוחנן בן זכאי, הוא זה שמעביר את התורה, הוא החוליה שמקשרת את כל הדורות, הוא מעביר את הכל מירושלים ליבנה. לא כולם אהבו את בקשתו את יבנה. אחד שמאוד לא אהב את בקשתו את יבנה, היה דווקא רבי עקיבא, שימשיך אחר כך להקים חמישה תלמידים, וגם הוא יקשר בין חורבן להמשך, עוד נגיע גם אליו בפרק הבא. ואותו רבן יוחנן בן זכאי שמעביר את התורה מירושלים ליבנה אומר בכל מסכת אבות רק משפט אחד, הוא היה אומר שלו. מה הוא היה אומר? לא מה הוא אמר, מה הוא היה אומר. איך מה שהוא אמר, זה ממש מה שהוא היה. אז תשמעו את המשפט הקצרצר של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז כמובן, קודם כל, אל תתפוס ראש. לא גייבה, אבל קשה להסתפק רק בזה. האם זה כל מה שבא רבן יוחנן בן זכאי ללמד, זה דבר כל כך יסודי ופשוט? תשמעו כמה זה מדהים, ומכאן הבסיס לחמישה תלמידים שאליהם בעזרת השם ניכנס במשך השבוע. כאשר אתה מעביר תורה, זה בעצם מחליט שאתה מעביר את מרכז הכובד מירושלים, מהניסיון להמשיך להילחם על ירושלים, ועובר ליבנה. ישנם שני סיכונים גדולים. האחד, שאתה הולך ליצור איזו אליטה רוחנית, תן לי יבנה וחכמיה. אתה הולך ליצור איזו סנהדרין כזאת, איזו ישיבה כזאת, איזה אליטה. זה היה רבן יוחנן בן זכאי, שכשהיה בירושלים, מספרים חז"ל שלא היה מקום בירושלים שהכיל את אלפי הבאים לשמוע את תורתו. אני עצם את עיניי וחושב בבית שני על אדם שהצליח לרכז כל כך הרבה אנשים ביחד. בלבטים, ואנשים כאלה וכאלה, וכשכל המתחים כל כך גדולים, הוא מצליח לתת איזה שיעור ענק בירושלים. ואז מעיפים אותו, מעיפים את כולם, והוא הולך להקים את יבנה, יכולות להיווצר שתי נקודות תסכול נוראיות. קודם כל, קשה, אתמול דיברתי שם מתחת לעזרה, כמו שחזר מתארים מול אלפי תלמידים, ופתאום אני הולך לשבת עם חבורה קטנה, עם חמישה תלמידים. לא קל. אבל הקושי הגדול יותר, עכשיו מה? נלך להקים בית מדרש ככה, והכל יהיה מסביב לגדולים, לתורה, ואיפה הקשר עם הציבור ועם העם? אתם יודעים שאצל רבן יוחנן בן זכאי ביבנה, היה פלקט, היה שלט, היה בריסטול גדול, מרגלה בפומי ודרבנן ביבנה, מרגלית הייתה בפיהם, רגילות הייתה בפיהם של חכמי יבנה, והם היו אומרים משפט ששמעו מרבם, והמשפט היה כזה, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. שמעתם את המסר, אני בריאה וחברי בריאה. אני לא יותר מכלום, אני מחויב לו, כמו שהוא מחויב לי, כמו שהוא מהשדה מחויב להביא לי את העגבניות שלו, ואני בלי העגבניות שלו לא יכול, כך אני מחויב לתת לו מהתורה שלי, ואני בלעדיו לא יכול, כי תורתי משמעותית רק אם אני לא מחזיק אותה לעצמי. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ואני שומע במשפט הזה שני דברים. קודם כל, למדת התורה הרבה, ולכן לימדת כל כך הרבה תלמידים. אז מה? אז עכשיו אתה מלמד חמישה. אז מה? אז הרייטינג ירד. אבל הרי אתה ממשיך להעביר את הכל, זה לא אתה עצמך, אל תחזיק טובה לעצמך. מה שלימדת זה לא היה אתה, זה לא כי אתה מוכשר. מה שלימדת היה כי התורה עברה דרכך, את הצינור של התורה הזאת. אל תחזיק טובה לעצמך. והמסר הבא, והוא ההמשך של זה, אל תחזיק את הטובה הזאת, את התורה הזאת לעצמך. תקים את בית המדרש ביבנה, שב ללמוד תורה ותשאל את עצמך כל שנייה, ואיך אני מלמד אותה, ואיך אני מעביר אותה, ואיך אני מייצר דור. אז מה אם נפלתי לבור? אז מה אם אני ביבנה? איך מיבנה אני ממשיך מהעולם השומם לבנות יד חדשה, אגודתו על ארץ יסדה. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. וקשה להגיד את המשפט שממנו לומדים מהן לאו. כלומר, אם אתה עדיין אחד שמחזיק טובה לעצמו, עדיין עסוק קצת מדי בזה שאתה נפגעת ובכל מיני דברים כאלה, אז כנראה שלא מספיק למד את התורה הרבה. קשה להגיד את זה, יכול להיות שאתה חושב שאתה גדול הדור, אבל אם באמת אתה אחד שלמד תורה הרבה, אז הרי לכך נוצרת. אז מה זה משנה מאיפה אתה עושה את זה? מה זה משנה מה תנאי המגרש? וכשאתה הולך ליבנה, המסר הראשון שאתה מלמד את התלמידים שלך, שיהיו גדולי הדור הבא, שיהיו הדור שאתה החוליה שמקשרת בין הדורות הקודמים אליו, המסר הראשון שתלמד אותם, ואל תחזיק את זה לעצמך. תן את זה. איך זה מופיע? יש לנו שבוע עם 5 תלמידים. ננסה לראות את ההוא היה אומר של 5 תלמידיו הגדולים של רבן יוחנן בן זכאי בשבוע הבא עלינו לטובה. להתראות. לשבוע טוב ומבורך.